בוקר טוב לדוקטור מרדכי קדר.
בוקר אור, ישועות ונחמות.
אמן. תגיד, מה אתה למד מהעסקה הזו וההצהרות של המנהיגים לגבי ההמשך?
ההצהרות והמילים וגם ההסכם פחות חשובים ממה שיהיה אחריו. זאת אומרת, מתי שהוא, נגיד, יהיה ההסכם, ישוחררו משוחררו, גם אצלנו וגם אצלם, ונגיד, עד שישוחרר האחרון, בהנחה אופטימית כזאת שתפוס בידיהם, השאלה הגדולה היא מה קורה בבוקר אחרי. האם המלחמה ממשיכה, כאשר אין להם יותר חטופים, ואין הלחץ על הממשלה מצד המשפחות של החטופים וכו'. מה עושים עכשיו? האם אכן הולכים ליעד של מיטוט שלטון חמאס ועקירת כל
רגע, הכוח הצבאי שלו? אבל דוקטור לא. קדר, עוד לפני היעד, כשאתה אומר אין להם יותר חטופים, זה לא מה שמדובר. מדובר עכשיו 50 חטופים, ואחר כך על כל יום נוסף עוד 10, עד 10 ימים. כלומר, בכל העסקה הכוללת, אם היא תושלם במלואה, אנחנו מדברים על 100 חטופים, ועדיין יישארו שם לא מעט חטופים שנמצאים שם, בעיקר הבחורים הצעירים, וכולנו יודעים על מה מדובר.
טוב, פה מדובר, א', בכלל לא בטוח שהם חיים. ב', ואתה יודע, ובריא ושם הבריא עדיף, זה דבר ראשון. דבר שני, יש יעדים למלחמה, וכשנגיע לנקודה ההיא שאתה מדבר כרגע עליה, אפשר לחשוב מחדש, כאשר ישראל מגבירה את הלחץ. וזה העניין, כל ההסכם הזה וכל העסקה הזאת לא הייתה מגיעה, לא היה לחץ ישראלי. והלחץ הוא של צלצל, ועדיין יש של צלצל עוד הרבה כוח להשקיע בעזה, ועוד הרבה אפשרויות, ועוד הרבה דברים, והם תפוסים שם. אין להם לאן לברוח, המצרים לא פותחים להם את השער, והים מאחוריהם, וישראל בעצם עושה שם כמעט מה שבא לה, כמובן עם כל מיני מגבלות כאלו ואחרות, אבל בסופו של דבר, בהיבט האסטרטגי, אם ישראל תמשיך ולבצע את המטרה הגדולה שהיא מיטוט שלטון חמאס וחיסולו מבחינה צבאית ואזרחית, אז כבר באמת לא חשוב כמה פה וכמה שם, ואתה יודע, יש מטרות אסטרטגיות למדינה וצריך לעמוד בהן.
והמטרות האסטרטגיות האלו בדרך הפעולה שצהל נקט בה בחודש האחרון, בעיקר מאז החל התמרון הקרקעי, הן נכונות בעיניך, או שהיה צריך יותר, או שהיה צריך לראות אחרת?
אני קשה לי לעמוד מפה וללמד את הצבא מה לעשות. בסך הכל אנשים שם רואים את השטח ומבינים את העניין, הם רואים חומר מודיעיני שאני לא רואה, וכנראה גם אתם לא רואים. ובסך הכל תמונת המצב הרבה יותר ברורה שם מאשר אצלי, לכן אני לא יכול לבוא ולתת עצות לצבא מה לעשות כאן או מה לעשות אחרת. מה שאני כן מבין, זה תוצאה אסטרטגי שבו המטרה הגדולה ביותר שאנחנו חייבים לעשות, זה לשקם את ההרתעה הישראלית. למה? בלי הרתעה לא יחזרו תושבי הצפון לצפון, לא יחזרו תושבי הדרום לדרום, אי אפשר לחיות במדינה הזאת בכלל, כי בלי הרתעה אין לנו פה חיים, אנחנו מורכפים.
ומה זה בעיניך שיקום ההרתעה הישראלית? מה? אנחנו רואים שם עשרות אלפי מבנים מופגזים, עזה כבר לא נראית איך שהייתה נראית לפני השביעי באוקטובר, יש להם יותר מ-13,000 הרוגים. זה בעיניך שיקום ההרתעה?
דבר ראשון, אני לא חושב שראוי שכלי תקשורת ישראלי יצטט את משרד הבריאות של החמאס לגבי מספר ההרוגים. יכול להיות שמספר ההרוגים שם הוא הרבה יותר גבוה, יכול להיות שהוא הרבה יותר נמוך. ולכן, יש הרוגים כן. לתת מספרים מצוטטים מהם, אני לא חושב שזה...
הולך איתך, אני הולך איתך, בסדר. זה נראה לך שיקום הרתעה?
דבר שני, הרתעה זה עניין נפשי. זה לא עניין פיזי שאתה מודד אותו במשקל. זה עניין נפשי. כאשר אנחנו נראה שהדוברים של העולם הערבי, שהעיתונאים והאמצעי תקשורת ושם, מתחילים לדבר על כך שבאמת כל הסיפור הזה היה לשווא. כל הסיפור הזה היה לא כדאי. כל הסיפור הזה היה דבר שבזבזנו, הייתה לנו כבר לחמאס, הייתה מדינה, יכלו להמשיך את המדינה הזאת ומתישהו בעתיד לעשות יחד עם האיראנים, יחד עם חיזבאללה, מהלך צבאי גדול, משולב, שהיה במחסל את ישראל. ואלה הלכו ובזבזו את עצמם לדעת, וכאשר אנחנו נראה שזה השיח בעולם שמסביבנו, נדע שיש הרתעה. עכשיו שים לב, הרתעה מבוססת על חוסר מידתיות, על אי מידתיות. כאשר הורגים לנו אדם אחד חס וחלילה, אנחנו הורגים שם הרבה יותר מאשר אחד. ולכן המידתיות שהתלבשה עלינו, אני חושש דווקא בהשפעת מערכת המשפט, שדרשה, שהכתיבה לצבא מדי פעם, כן, אם הם מפגינים בלי אבנים, אז אסור לראות עליהם. אם הם מתקרבים לגדר בידיים ריקות, אז אסור לפגוע בהם. כל מיני כאלה דברים שנובעים מהמושג המידתיות, הם הרסו את ההרתעה, כי ההרתעה בנויה על אי-מידתיות, על תגובה לא מידתית.
אז בוא נקווה, בוא נקווה שבאמת יצליחו במשימה הזאת של חיסול שלטון החמאס, ובאמת ההבטחות של המנהיגים אתמול יתקיימו וימשיכו במלחמה הזו עד הסוף, מיד בתום ההפוגה. והדבר השני, בנושא הזה של המידתיות, צריך להרחיב ולדבר על זה, וזה נעשה בהזדמנות אחרת. דוקטור מרדכי קדר, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
בבקשה, יום טוב. כל חי תמיד איתי.